כל חי אונליין, 93fm.co.il.
לא ממש עוד אישו, פחות אישו. נשיא ארצות הברית, שמייצג מאות מיליוני אנשים, הוא לא עובד אצל נפתלי בנט. ולכן זה קצת מגוחך כמובן להציג את ההפתעה הגדולה שהמדיניות של האמריקאים היא לא להתחיל ולהתנפל על יהודה ושומרון ולהפוך כל גבעת נרשים כרחת ליישוב חדש.
בריאיון על המהדורה המרכזית עם בצלאל כאן התייחס הנגבי לחקירות נגד ראש הממשלה.
הוא רגוע, הוא מנהל את הממשלה, כמו גם את המדינה. אין לי ספק שבמעמקי מוחו הדבר הזה הוא כל הזמן קיים. אדם שנמצא בתהליך משפטי, הוא בן אנוש ולא רובוט, ודאי שיש סוג של מועק שמלווה אותו, ודאי סוג של נחישות להיאבק על חפותו, אבל הדבר הזה לא ניכר בהתנהלות היומיומית שלו.
מלך ירדן, עבדאללה השני, נפגש עם חברי קונגרס אמריקניים באמן, בכדי לדון בסכסוך הישראלי-פלסטיני. בהודעת לשכת בית המלוכה נכתב, ההתפתחויות האחרונות באזור ובייחוד במאמצים להתניע מחדש מסע ומתן רציני ואפקטיבי בין ישראל לפלסטינים, על בסיס פתרון שתי המדינות, שהוא הפתרון היחיד לסיום הסכסוך, כך לשון ההודעה, ממנה הביא כתב חדשות החוץ שלמה ריזן. פרשת ההתעללות בקשישים, המשטרה חוקרת מוות של קשישה בבית האבות נאות כיפות הזהב בחיפה בחודש שעבר. שר הבריאות יעקב ליצמן הגיע ערב לביקור פתע בבית האבות יחד עם מנכ״ל משרדו. השר עדכן כי משרד הבריאות החליט לפטר שורה של אנשים חוץ מאלה שנעצרו. אין לי מילים, אני מזועזע ממה שקרה כאן. זה לא אנושי. נכניס מצלמות בבתי האבות, דברי ליצמן. שגרירת שוודיה בוושינגטון ביקשה הערב ממחלקת המדינה של ארצות הברית הסבר לאמירתו של הנשיא דונלד טראמפ בנאום שנשא בפלורידה אמש כי היה פיגוע טרור בשוודיה. באירוע שעסק בסוגיית הטרור אתמול אמר טראמפ, תראו מה קרה אתמול בשוודיה, מי היה מאמין? זאת למרות שלא הראה שום תקרית ביטחונית במדינה. בית המשפט ברצועת עזה גזר עונש מוות על שישה עזתים בשיתוף פעולה עם ישראל. על שבעה נאשמים נוספים באותה עבירה נגזרו עונשי מאסר הנעים בין 12 ל-17 שנים. זרוע של מנוף קרסה ערב בנמל אשדוד, בנס לא היו נפגעים באירוע. קבוצה של מורדים סוריים שהשתתפו בשיחות השלום בקזחסטן אמרו היום כי התגברות הפגזות צבא סוריה הורסות את הסיכויים לשמירה על הפסקת האש שהושגה בתיווך טורקיה ורוסיה. שימו לב, הנהגים, כביש מספר 1 נחסם לתנועה מירושלים לכיוון תל אביב החל משעה זו ועד לשעה 5 בבוקר בעקבות עבודות. מהמשטרה נמסר כי לנוסעים בציר זה תחסם הרמפה היורדת מכביש 1 מכיוון המנהרות למבשרת ציון וכי ניתן לנסוע עד מחלף חמד להסתובב ולחזור לכיוון מבשרת ציון. החסימה תתבצע במשך כל לילה עד ליום רביעי. נסיים בתחזית מזג האוויר, הלילה בהיר וקר, בערים מן השבורכות מזרחיות ערות, מחר בהיר עד מונן חלקית, במישור החוף תחול ירידה קלה בטמפרטורות ובערים צפויה עלייה קלה. במהלך הבוקר יוסיפו לנשב רוחות מזרחיות ערות בערי הצפון. ועד כאן, חדשות כל חי.
את שידורי כל חי ניתן לקלוט בתדרים 93, 92.8 ו-102.5 FM באתר כל חי ובאפליקציה.
כל חי תמיד איתי, כל חי.
כל חי תמיד איתי. עכשיו איתכם, המרצה עם הרב אליעזר איזיקוביץ' והדוקטור הרב דניאל נשיא.
קורס הכשרת מרצים מחזור חורף יוצא לדרך. ארגון עמדה גאה להציג בפניכם קורס הכשרת מרצים מהמובילים והמקצועיים בציבור החרדי. עמדה, מכאן תצא מרצה. לפרטים והרשמה 02-5-4-0-20 עמדה, ללמוד מהגדולים, להיות מהמובילים.
יש לכם דלתות פנדור בבית?
דלתות פנדור, סימן שלא התפשרתם.
רוצים לכבד את השבת ולהנות כל השבוע? נועם אחד, בר המים הראשון המותר לשימוש בשבת ובחול, במים החמים והקרים, לכתחילה וללא צורך בתבילה. כוכבית 85-10, כוכבית 85-10, או חפשו נועם אחד בגוגל.
שלום, כאן דוקטור נפתלי הלברשטט. אני מטפל מומחה, מדריך מוסמך ב-CBT ומנהל תוכנית הכשרה לטיפול ב-CBT במרכז ינב. אני מזמין אתכם להצטרף לתוכנית הלימודים בטיפול ב-CBT. התוכנית באישור של איטה, האיגוד הישראלי לטיפולים קוגניטיביים והתנהגותיים, כי CBT לומדים רק אצל מומחים.
מרכז ינער, לומדים רק אצל המומחים. 02-6321-620.
פסיכותרפיה או ייעוץ נישואין?
ייעוץ רב-תחומי! זה המקצוע בשבילך! הרשם לאחד מקורסי הייעוץ במרכז הישגים בראשות הרב אייל אונגר. פסיכותרפיה, ייעוץ נישואין, הנחיית הורים וייעוץ רב-תחומי. מרכז הישגים 03-652-5244 03-652-5244.
ועכשיו בכללית.
מה זה? איפה חמודי? הוא צריך לקריין איתי.
היי, קריין, תראה, אני פה.
איפה, חמודי?
אני על הסוס, תמשיך בלעדיי.
וואו, רכיבה טיפולית, טיפול בהבעה ויצירה, שחייה וספורט טיפולי. ללקוחות כללית מושלם פלטינום מגיעים הרבה יותר טיפולים בהתפתחות הילד. 25 טיפולים נוספים ועד 70 טיפולים בשנה, כולל הזכאות במושלם זהב לכלל תחומי התפתחות הילד בהסדר. כפוף לתקנון, לפרטים נוספים כוכבית 2700.
הצילו! הוא לא נושם!
מה תעשה עד שמגיע אמבולנס? תבצע החייאה? תצעק עוד? תסתכל עליו גוסס? כל מה שאתה צריך לזכור בזמן אירוע חירום רפואי הוא 1221. מספר הטלפון של איחוד הצלה. אלפי המתנדבים של איחוד הצלה הם אזרחים בעלי הכשרה רפואית העסוקים בשגרת יומם עד שהם נזעקים להציל חיים. 3 דקות בממוצע והמתנדבים אצלך. 1221. תצליח לזכור?
מחירת חיסול ארצית של עודפים וצוגות של רשת מחסני חשמל מתקיימת עכשיו בחנות העודפים הארצית של מחסני חשמל בראשון לציון מערב, מתחם אלקטרה, עד 70% הנחה. לדוגמה, תנור שפי מקצועי עומד 90 סנטימטר רוחב ב-1990 שקלים.
טרמוגרפיה מציגה One Stop Shop. דפוס דיגיטלי מתקדם לכל מטרה, מתמחים במגוון רחב של הדפסות, חותמות, הזמנות לאירועים, כריכה, למינציה, קפסולציה, קיפול, הבלטות ולגה סלקטיבית. סטודיו מקצועי לגרפיקה, טרמוגרפיה, חתומים על איכות ומקצועיות. רחוב הירקון 29 בני ברק, ליד מ-מ-מ-מ. חייגו 03-61-88-757. 03-61-88-757.
בייביז, תתחדשו! מבצע הגיס בייבי קולקשן יוצא לדרך. רוצים גם אתם לזכות בביגוד לתינוק למשך שנה במתנה? קונים 3 אריזות במגוון חיתולי הגיס, מתקשרים לטלמסר 03-373-9000 ויכולים לזכות בביגוד לתינוק למשך שנה במתנה ברשת קדס. בכל שבוע 3 זוכים. אז למה אתם מחכים? התקשרו ל-03-373-9000. הגיס, כפוף לתקנון.
בכל מקרה חירום רפואי, צלצלו למוקד 1221 של איחוד הצלה, בכדי לקבל את המענה הרפואי המהיר ביותר.
המרצה עם הרב אליעזר איזיקוביץ' והדוקטור הרב דניאל נשיא.
ערב טוב, מאזינים יקרים, כי בכל יום ראשון בין השעות 10-11 אנחנו איתכם בתוכניתנו המרצה. אני אליעזר איזיקוביץ' ואיתי באולפן כרגיל הרב דוקטור דניאל נשיא. ערב טוב לך הרב נשיא.
ערב טוב, ערב טוב.
התוכנית הזו, הפרק הנוכחי בסדרה שלנו, זה פרק שמאוד מעניין אותי, פרק מרתק במיוחד, כי הפעם אנחנו עומדים לדבר על סיפורים. אם יש נושא אחד שתופס את בני כל הגילאים, את כל סוגי הקהלים, את כל סוגי האנשים, זה סיפור טוב. ולפני שניגש לעצם העניין, אני רוצה לפתוח בהקדמה. אחד מגדולי המגידים במאות השנים האחרונות, בלי ספק אחד המפורסמים שבהם. היה רבי יעקב קרנץ, המוכר בכינויו המגיד מדובנה. המגיד מדובנה היה תלמיד חכם מופלג, בעל ידיעות עצומות בש"ס ופוסקים. ועם זאת, עיקר פרסומו, גם בשנות חייו, ועוד יותר בימינו אנו, זה בזכות המשלים היפים והקולעים, שבהם הוא היה מרתק את קהל שומעיו, משלים שלא נס לחם עד עצם היום הזה. מספרים שפעם שאל אותו אחד משומעי לקחו, מדוע אדם גדול כמוהו משקיע את זמנו וכוחותיו ביצירת סיפורים ומשלים, בשעה שיש ביכולתו לנצל את דרשותיו כדי להעמיק בש"ס או פוסקים? חייך המגיד מדובנה וענה, משל למה הדבר דומה? לרופא שמבקש להביא מזור לחולה, אך החולה מטושטש ומבולבל, והתרופה מרה בפיו ואינה עריבה לחיקו. מה עושה הרופא? מתאים את התרופה במיני דבש ומגדים, מוסיף לנופת סופים, עד שהחולה פותח את פיו, ותוך כדי שהוא גומע את מיני המתיקה, נכנסת גם התרופה לקרבו. אף אני כן, אומר המגיד מדובנה, באמצעות הדרש והמשל, הממתיקים את דברי התורה ומנעימים אותם, המאזינים פותחים את אוזניהם ומקבלים גם את דברי המוסר הנכנסים לקרבם. עד כאן זה הסיפור, ובאמת הסיפור והמשל הם כלים חיוניים מאוד בארגז החילים של המרצה. באמצעות סיפור נכון, ומשל קולע ניתן לשדרי כל דרשה וכל הרצאה, ולהפוך אותה לחוויה הרבה יותר מעניינת, הרבה יותר מרוממת והרבה יותר משפיעה. אולם יש תנאי אחד בדבר, כדי שהמשל והסיפור ישיגו את מטרתם, צריך להגיש אותם בצורה מדויקת ונכונה. ולכן אנחנו מקדישים את התוכנית הזו לאומנות הסיפור והמשל. ובהמשך התוכנית גם מתארח אצלנו הרב שלמה לוינשטיין, אחד מגדולי המגידים בדורנו, אדם שפיו מפיק מרגליות ורבים רבים מקשיבים לו בשקיקה מדי שבוע. הוא גם יספר לנו קצת על אומנות הסיפור, איך בוחרים סיפור נכון, איך מגישים אותו בצורה מעניינת, איך יוצרים את ההתעניינות הזו שהופכת את השיעור ואת ההרצאה למשהו הרבה הרבה יותר מעניין. ולפני שנתחיל, אני רוצה להודות למפיק התוכנית, אבינועם יוגב, לעוזרי ההפקה קובי לסרי ואסתי הרשקוביץ ודוד קליגר, למנהל התוכניות בצלאל כאן, ליוסי צלניקר, מנהלת אתר רדיו קול חי, ולטכנאי השידור ישי פופובסקי. וגם זה המקום לציין שמקשיבים לנו מאזינים בארצות הברית דרך רדיו קול השלום, וכל מיני מאזינים ברחבי העולם באמצעות האתר של רדיו קול חי. ואחרי שהקדמנו את כל ההקדמות האלה, הרב נשיא, אני מבקש לפנות אליך, ערב טוב לך.
ערב טוב.
הקשבת ברוב סבלנות וברוב קשב, והנושא שלנו באמת זה סיפור. איך הסיפור יכול לשנות לגמרי את כל המבנה של ההרצאה, של הדרשה, ובעצם בשיחה שקיימנו לפני תחילת המשדר הזה, אמרת לי שסיפור זה לא רק עניין של דרשנים, אלא בעצם כל יהודי ויהודי מצווה לספר סיפורים, ולדעת לספר אותם טוב ומעניין ומושך. זה בעצם מצווה מדאורייתא אפילו, בזמנים מסוימים.
האמת היא שכך, אנחנו כולנו מכירים את והגדת לבנך, את סיפור יציאת מצרים, שאותו פסח קרב ובא.
חודשיים.
כן, כן.
פחות.
אוקיי, גם יש לנו בתווך את פורים, שגם שם יש לנו את סיפור המגילה, וגם שם יש עלילות דברים שהם מושכים את הלב ונוגעים במחוזות מאוד מאוד פנימיים בליבו של אדם. הזכרת את המגיד מדובנה, המגיד מדובנה גם שהיה מגיד מפורסם מאוד, למעשה הוא היה מפורסם ביותר בתקופתו, לצידו היו מגידים רבים אחרים שפחות השתמשו בסיפורת והם פחות הצליחו בגלל זה. המגיד מדובנה עצמו ביקש, דיבר עם הגאון מבינה, הגאון מבינה אגב שילם לו כסף כדי שלמד אותו תוכחת מוסר, אבל הוא לא ויתר, הגאון מבינה לא ויתר, הוא ביקש שיחזור על כל המשלים וסיפורים של הגאון מבינה, שכל עיתותיו ורגעיו היו ספורים בשניות. כן? הוא אגב לא אהב תיאורי הגיהנום, גם שיש שם צבע ודרמה והכל, זה קצת אומר משהו לגבי איכות הסיפור. על כל פנים, הדברים של המגיד מדובנה היו בעיקרם מדברים אל הלב של השומע, לפי הצרכים של השומע והכל. אגב, לא רק המגיד מדובנה, ההיסטוריה רצופה בגאוני הדורות לאורך ולרוחב, עוד מתקופת התנאים, הבן איש חי למשל, שהיה נואם בליל שבת,
דרשותיו המפורסמות,
הוא היה מטבל אותם בסיפורים, משום שהוא הבין גם מבין שזו הדרך הטובה ביותר, לפלס דרך לליבו של אדם, משום שהציור והתבנית הסיפורית, היא זו שנחקקת בתודעה, בזיכרון ובהרגש הפנימי.
צריך פה לציין עוד נקודה, שגם אדם שהוא לא מרצה, אדם שהוא לא דרשן, הכלי הזה שנקרא סיפור, הוא כלי חיוני מאוד ושימושי בכל מסגרת משפחתית. אתן לך דוגמה, למשל שולחן שבת. הרבה הורים מתלבטים איך להחזיק את הילדים, בפרט אם מדובר בילדים צעירים, איך לרתק אותם סביב שולחן השבת. ולמרבה הצער, הרבה פעמים זה נעשה בשיטות של איומים ולחצים, ואפילו הרמת הכל, תשב, אל תקום, אל תלך ואל תסתובב. ויש בתים שסביב הנושא הזה מתנהל מאבק תמידי. ולכאורה זה נראה שבאמצעות סיפור נכון, אם מראש מכינים סיפור מעניין, וככה בונים את השיחה שתמשוך את לב הצעירים, אפשר להחזיק אותם בסביב השולחן בלי שום מאמץ מיוחד, רק מכוחו של סיפור. זאת אומרת, זה כלי רב עוצמה בהרבה הקשרים משפחתיים וכלליים, שאדם יכול לעשות בזה שימוש.
אכן כך, אני אמרתי פעם למישהו, אם אתה חושב שצריך לשלב סיפורים בין הרעיונות, תהפוכנה את הסדר. תשלב רעיונות בין הסיפורים. בעל בית שבא לביתו אחרי תפילת ליל שבת קודש, ובראשו יש הרשת סיפורים רחבים ורפרטואר גדול ביותר של הגידים סיפוריים עלילתיים, הוא יודע שהוא יוצא כרגע למערכה שהוא יצליח בה, הסעודה תשרוד, ולא יהיה עוד איזשהו אירוע בנתוני פיעוק גבוהים.
אני חייב לציין שאחד, יש היום את כל העלוני שבת למיניהם, שמחלקים אותם בהרבה בתי כנסת, אחד העלונים הכי פופולריים זה מטעמים לשולחן שבת, שזה דף עם סיפורים. ויש משפחות שבהם לוקחים את הסיפורים האלה ומקריאים אותם ומספרים אותם, זאת אומרת, לסיפור יש עוצמה מיוחדת במינה.
כן, אבל לא רק בסעודת שבת, כך כל מורה מחנך, מגיד שיעור, אם הוא פותח ישר ברעיון, זה פחות נקלט. אמר פעם מישהו אמירה שנונה, מורה בינוני אומר, מורה טוב מסביר, מורה מצוין מדגים, מורה מושלם מדגים הוא מספר. תאר לעצמך, המורה נכנס לכיתה, ומיד מתחיל בסיפור.
ודרך הסיפור הוא מלמד את כל השיעור שהוא צריך להעביר.
ודאי, כי זו הדרך היחידה שאני יכול לעורר קשב, רתק, סקרנות, עניין, ואכפתיות מהתוכן עצמו.
עכשיו, מסתבר שהשימוש הזה בכלי הסיפור זה לא המצאה חדשה של הדורות האחרונים. בעצם, אם אנחנו מסתכלים עד למקורות חז"ל, אנחנו מוצאים שכבר התנאים הקדושים היו מרבים לעשות שימוש בכוח הסיפור.
אז התחלנו ואמרנו על סיפור יציאת מצרים, שישבו וסיפרו את סיפור יציאת מצרים, זה לא רק אירוע של לילה אחד למעשה, אם אנחנו עוברים על מסכת חייהם של התנאים והמוראים, אנחנו...
אבל אגב, אני רוצה לעצור רגע, הרי באמת צריך להדגיש את הנקודה הזו, שהמצווה של סיפור יציאת מצרים, זה לא רק לציין את העובדות, כן, היינו פה ויצאנו משם.
להמחיש
את זה, ולקרב את זה לליבות הילדים, וכל השומעים בעצם, זה לא רק ביחס לילדים, ולהפוך את זה לאירוע חי, זאת אומרת, אתה נדרש ממש להיות מספר סיפורים מקצועי, לעשות את זה בצורה הכי אותנטית, הכי מעניינת, הכי מושכת והכי ציורית שיכולה להיות.
ותראה שגם האגדה עצמה יש בה עומק סיפורי מדהים, וכמעט אין שם רעיונות עומק, פילוסופיים, הגותיים,
סיפורים.
פלפולים, יש שם רק סיפורים, משום שידעו חז"ל במפורש שכשיושבים בני הבית, שהאבא מסדר אותם בשלשות ומספר את סיפורי האגדה, כך הוא קונה את ליבם יותר. אבל... אולי נראה כמה תנאים שבאמת בתקופת התנאים
היו משתמשים בזה ככלי. מה למשל?
תראה למשל רבי עקיבא. רבי עקיבא, חז"ל אומרים שהיה, כשהוא מתחיל שיחה, היה יושב ודורש, ונתנמנמו התלמידים. נו, מה עושים כשהילדים מתנמנמים? רצה לעורר אותם. אמר, מה זכתה אסתר למלוך על 7 ו-20 ומאה המדינה? אלא כך אמר הקדוש ברוך הוא, תבוא אסתר ביתה של שרה, אסתר ביתה של שרה,
שהייתה
שולטת על 7 ו-20, שחייתה 7 ו-20 ו-100 שנה, ותמלוך על 7 ו-20 ו-100 מדינה, כן? ביתה, נכדתה.
סוג של סיפור כזה, דרש כזה.
הגמרא המדרש אומר, מדרש של השירים על רבי, רבי היה יושב ודורש ומתנמנם הציבור. אז הוא הבין גם הבין, ביקש לעוררן, אמר, ילדה אישה אחת במצרים 60 ריבו בקרס אחת, והיה שם תלמיד אחד, ורבי ישמעאל ברבי יוסף שמו, אמר מיני לך כך, אמר לו זו יוכבת שילדה את משה, ששקול כנגד 60 ריבו, שהם כל ישראל, עד עוד הכתיב, עד ישיר משה ובני ישראל. זאת אומרת, השתמשו, המקרה הקלאסי הוא של בר כפר, בר כפר היה אומן בחידודים משלים, ידע בר כפר למשוך את לב שומעיו כבחבלי קסם, מספר את הגמרא, מעשה ברבי שעשה משתה והזמין אליו גם את בר כפרה. מה עשה בר כפרה? על כל תבשיל ותבשיל שהיו מגישים לפניהם, היה אומר הרבה משלי שואלים, והיו ערבים דבריו על השומעים יותר מן הסעודה, והיו התבשילים עומדים על השולחן ומצטננים, והמסובים לא היו תואמים כלום.
אז פה אני חייב לשאול אותך שאלה. אנחנו יודעים שהתנאים קדושי עליון, כל מילה ומילה הייתה מקושבת אצלם, וכל שנייה הייתה מנוצלת, והם ידעו סוד שרפי מעלה, והיו בקיע למרוח הקודש. אז זה לא איזושהי פחיתות כבוד מצידם, לא רק פחיתות כבוד, גם חוסר ניצול הזמן, להשתמש בכל ה... במקום להשתמש בכל הידע העצום שלהם לספר סיפורים, באיזשהו מקום איך גדולי עולם שכאלה שמו בצד את הכל כדי לספר איזה סיפור או כדי להביא איזה משל.
גם בדורנו, מרן רבי עובדיה יוסף זצ"ל, הוא היה הרי מספר סיפורים, רוב הדרשות שלו לעם היו יותר דרשות מתובלות בסיפורים והכל, והגם שהוא היה ענק שבענקים וראשו היה ספון בין דפי הגמרא ודפי ההלכה, והיה כל כולו שקלה וטריה של הלכה בפלפולים בעומק רב עד מאוד, מי שרואה את זה בין ספריו, הוא הבין גם הבין שכשאתה מדבר עם ההמונים, חשוב שתציג את זה בצורה ציורית, כי זו הדרך שבה האוזן יכולה לקלוט.
אז בוא תסביר לנו מה בעצם הכוח המיוחד של סיפור, למה כשמשלבים סיפור או משל, זה מוסיף עוצמה אדירה לדרשה, ברמה כזו שאפילו התנאים היו משתמשים בטכניקה הזו של הסיפור.
קודם כל, מבחינה קוגניטיבית, נוירולוגית, שבוחנים את המוח, אנחנו רואים שכשאדם מספר, אומר דברים, רעיונים, המוח השמאלי הוא מתפקד ועובד יותר, אבל ברגע שאדם מצייר את זה בצורה ציורית, גם המוח הימני משולב יותר, והחוויה נעשית הרבה יותר יצוקה וחזקה. הסיפור בעצם, מה שהוא יוצר, הוא מביא את העלילה, הוא מביא עלילה, הוא מביא את זה לצורה מוחשית, הוא מפעיל כמה שיותר את כוח הדמיון, כן, וזה מעורר הרבה יותר את הריכוז, כי כשאדם רואה לפניו ציור, תמונה, כן, תמונה אחת שווה יותר מאלף מילים, הוא יותר זוכר את זה, יותר נחרט בליבו. זה גם אגב מגיע לעולם הרגש, משום שהסיפור עצמו נוגע בעולם הרגשות, ובעולם הרגשות יכולת הזיכרון שלנו הרבה יותר עוצמתי, הרבה יותר נשאר לאורך זמן. הוא גם מאפשר לנו הסיפור להעביר מסרים עקיפים, מבלי מיסים. כך קחו למשל את משל כבשת הרש, כן, שאמר נתן הנביא לדוד המלך. זאת אומרת, הוא בזה ניסה להעביר לו את זה בצורה של משל.
זאת אומרת, כשאתה מדבר באמצעות משל או באמצעות סיפור, אתה עוקף את המנגנוני החשיבה הרגילים של האדם, ומצליח להחדיר אליו כל מיני מסרים שבדיבור רגיל הוא לא היה מקבל אותם.
נכון, זה לא רק מנגנוני החשיבה האוטומטיים, אלא בעצם גם מנגנוני ההתנגדות של האדם. בשעה שאני מספר סיפור, בדרך כלל הנפש יותר רגועה, היא יותר קולטת, היא יותר מרוכזת, יכולה להטמיע ולהפנים את זה הרבה יותר בקרב בעצמה, ולכן ההתנגדות נחלשת. האדם יותר פתוח.
אז אם אתה, יש לך שתי אפשרויות להעביר איזשהו מסר, או באמצעות הבעת הרעיון עצמו, או דרך סיפור שנוגע ברעיון הזה, אז מה אתה אומר? עדיף תמיד לספר את הסיפור.
כן, למשל, גם בשולחן שבת, שאבא יושב מול ילדים, במקום לתת תוכחה ולהגיד את המסקנה, חשוב מאוד שהוא יתבל את זה על ידי הסיפור בצורה עקיפה. גם אם אתה רוצה להגיד תוכחה לאחד הילדים שעשה איזה שעבלה, תספר סיפור על ילד אחר, על מה שקרה כאן ומה שעשה שם, ואיך הוא הרגיש ומה אמרו ומה עשו בשמיים וכו' וכו', כך הוא יבין את המסר בצורה עקיפה.
עוד נקודה, אתה אמרת שהסיפור מעורר את הרגש, ואני חושב שהסיפור גם מעורר את הזיכרון. כי אם נשים לב, נראה שבדרך כלל את רוב התכנים שאנחנו שומעים בהרצאות, האדם שוכח די מהר. אבל מה הדבר שמלווה אותו לאורך זמן? זה הסיפורים. את הסיפורים לא שוכחים כל כך מהר. ועל ידי כך, אדם זוכר את הסיפורים, לפעמים יש סיכוי שיזכור גם משהו מההרצאה עצמה.
הסטטיסטיקה אומרת שאחרי ההרצאה, שעה אחרי ההרצאה עוד זוכרים איזה 40% מהרעיונות שדובר שם, לא את פרטי.
שעה אחרי ההרצאה.
כן. אבל אחרי מספר ימים, האדם זוכר מספרים ספורים.
20%.
10%, 12% מהתכנים עצמם. והזיכרון בדרך כלל זו הזיכרון חווייתי. שים לב, למשל, כל אחד מאיתנו זוכר בין כותלי ביתו את האווירה הביתית. הוא פחות זוכר את הנאומים חוצבי הלהבות של אבא, ואת המסרים, הרעיונות העמוקים וכו' וכו', כן?
גם עוד דוגמה עכשיו, המחיש את מה שאמרת עכשיו, שאם אנחנו נציין שמות של תנאים למשל, כן? נגיד למשל את השם הלל הזקן.
לפה,
אז אם הציבור יעצום את העיניים, מה הדבר הראשון שהמילה, שהשם, הלל הזקן מזכיר
או
לו?
או שיזכור את עמת הבניין, או את השלג שנערם על גביו.
השלג שנערם עליו, איך שהוא הקשיב והזין לבית המדרש, ולמרות שהלל, יש מאות אמירות הלכתיות בשמו ודברים שהוא אמר ופסקי הלכה וכולי וכולי, אבל מה נחרד בזיכרון קודם כל לפני הכל? הסיפורים, וכך אחד אחרי השני,
חניה בן דוסה,
כל הרבי עקיבא,
חוני המעגל, אתה זוכר? זה מה שאנחנו זוכרים, את הסיפורים. וזה נכון שאסור לנו להרוג את הרעיון, אנחנו צריכים, הסיפור הוא לא המטרה. אחת הבעיות הגדולות, שאדם מספר סיפורים, הוא נהנה מתוך ה...
ואז הוא שוכח שזה רק אמצעי.
שוכח שבעצם זה רק אמצעי, והוא הופך לראות את חזות הכל בסיפור עצמו. חשוב לנו לדעת שהסיפור נועד להעביר רעיון, וחשוב גם לומר את הנמשל בצורה ברורה. לא שאדם ישכח את הנמשל ורק יתרכז בסיפורת עצמה, כי סיפורת כסיפורת בפני עצמה היא לא מספקת.
אז בוא תיתן למאזינים איזה קנה מידה. כשאני בונה איזושהי הרצאה, או איזה שיעור, כמה אחוז סיפורים וכמה אחוז רעיונות? אז 50-50?
זה שאלה גדולה מאוד, שאלה מקסימה. אני בדרך כלל נוהג לומר שמחצית מהתכנים עצמם חשוב שיהיו זורים דרך סיפורים. זה מאוד קשה, משום שאנחנו בני תורה, ואנחנו כל הזמן, המוח שלנו עובד לא בצורה סיפורית, אני בצורה אנליטית, אנחנו מנתחים דברים, אנחנו מפלבלים בדברים.
אבל הסיפור הוא מאוד מאוד חשוב.
והשילוב, השילוב המנצח הוא השילוב בתנועת מלקחיים, גם עם הסיפור, גם עם הרעיון, בצורה נכונה, זה קולע לנפש אדם הרבה יותר.
אז אני חייב לשאול אותך שאלה כזו, האם כל סיפור משיג את המטרה הזו? זאת אומרת, כשאדם ניגש, אחרי מישהו שומע אותנו עכשיו, הוא באמת רוצה להוסיף להרצאה שלו כמה סיפורים. מה הקריטריון של הסיפור הנכון, של הסיפור המתאים?
תראה, אפשר בנקל ליפול, סיפור נכון הוא סיפור שהוא לא ארוך, לא מפותל, לא מייגע, לא מלא בפרטים.
לא מסובך.
לא מסובך. לא בהרבה מאוד תחנות וצמתים, והוא אמר והוא אמרה, והוא ענה וישיב, וענו לו ולקח ויצא.
למה? כי אז אדם מאבד את ה...
כן, הוא רק, אם הוא רק רגע אחד לא היה מרוכז בסיפור, אז הוא לא לגמרי יבין את כל קשרי העלילה. לכן סיפור חשוב שיהיה ממוקד רעיונית, לאותה נקודה, לאותו רעיון, לא ארוך, לא מייגע, לא מתיש, לא מורכב, לא מלא בפרטים, ממוקד, יעיל, כך הוא יותר אפקטיבי.
אני חושב שהכלל הוא כזה, שהסיפור אמור לשרת את הדרשה, או את ההרצאה, לא להפך. אבל כשאתה מתלבט, האם לצרף סיפור מסוים, תחשוב לעצמך, מה הסיפור הזה תורם להבנה של השיעור, או איך הוא עוזר לקהל השומעים להפנים יותר טוב את המסר שאני רוצה להביע. אם התשובה היא שזה עוזר, תכניס את הסיפור. אם התשובה היא שזה לא עוזר, אז גם הסיפור הזה נחמד ומשעשע ומצחיק והכל, אם הוא לא רלוונטי לנושא הזה, אשמור אותו לפעם אחרת. לא לדחוף את הסיפור בכוח, רק בגלל שבמקרה יש לך סיפור נחמד.
אני מכיר מרצים שיש להם אופי מאוד מעניין. הם בעצם מוסיפים הרבה מאוד סיפורים, אבל הם נופלים בדבר אחד. הם מכניסים עם כף נעל את הסיפור לכל רעיון. ואז זה נראה ככה מקרטע, זה נראה לא ממש נכון, ויש להם רפרטואר ענק של שמות של הרצאות שלהם, אבל בפועל יש להם איזה 4-5 הרצאות, כן? וכל פעם הם שוזרים את הסיפורים ומאלצים אותם להסתדר איכשהו עם התוכן עצמו.
זה נורא יצירתי, כי כל פעם הוא מצליח את אותו סיפור לשבץ, פעם בהקשר של כיבוד אביהם ופעם בהקשר של שילוח הקן וכן הלאה. אבל בעצם זה מבלבל את המאזינים, כי בעצם זה לא קשור, זה לא שייך.
אכן כן.
עכשיו, גם כשבחרת את הסיפור, וגם כשהסיפור הזה הוא לא ארוך מדי ולא מסובך מדי והוא קשור לעניין, עדיין צריך לדעת איך להגיש אותו בצורה נכונה, וגם פה אדם יכול ליפול, כי יש אנשים שמרוב שהם נכנסים לפרטי פרטים של הסיפור, הם הולכים לאיבוד בתוך הסיפור של עצמם, כן? הם נאחזים בתפל ושוכחים מן העיקר. אז ההגשה של הסיפור צריכה להיות בצורה מאוד ממוקדת, כן? שהסיפור יתקדם, שהסיפור יגיע למסר ושיהיה בנוי בצורה נכונה.
כן, אנחנו צריכים להבין שכשאתה מספר את הסיפור, חשוב שתתחיל אותו בצורה דרמטית. כי גם כשאתה מספר את הסיפור, והוא קצת רב עלילה נאמר, כן? אז גם שהעלילה לכשלעצמה מרתקת, אבל אם הוא לא נפתח בצורה דרמטית, אז המאזין אומר, אוי, זה עוד איזה סיפורים כאלה שהם...
לא, זאת אומרת, האדם יכול, אם הוא לא מספר את הסיפור נכון, הוא בעצם הורג את הסיפור.
לא רק, כן, נכון, הוא הורג את הסיפור, הוא הורג את הרעיון, נכון? יש אנשים שאוהבים לספר סיפורים על תקופת העגלון והעגלה והכל. זה סוג של סיפורים שהיו נכונים ותקפים לתקופתם דאז, אבל הם לא רלוונטיים לתקופה שלנו.
אתה אומר שעדיף תמיד לחפש סיפור שנוגע לחיים שלנו היום.
כן, ודאי, אם אתה תאמר שנסעת עם נהג מונית, ואז הוא שאל אותך שאלה, וענית לו, זה הרבה יותר מרתק, מאשר תספר על איזשהו רב בעיירה בשטייטל, ענה והפריע ואמר וכו'.
באמת, בעניין הזה של בניית הסיפור בצורה נכונה והגשתו, אנחנו עשינו פה, בעקבות התגובות החיוביות שקיבלנו בשבוע שעבר, החלטנו לעשות אחד מול השני, זאת אומרת, אנחנו נביא עכשיו קטע מוקלט, שאותו הקליט ידידינו מאיר קלמוס, המוכשר, שיספר את הסיפור בצורה שלא אמורים לספר אותו. הוא יראה לנו איך אפשר לקחת סיפור טוב ולהרוג אותו. ומיד אחר כך אנחנו נשמע את אותו סיפור עצמו, כפי שהוא מסופר על ידי מרצה מקצועי. אני חושב, אם אני לא טועה, שזה הרב נשיא בכבודו בעצמו. ואנחנו נראה איך את אותו מסר, את אותו רעיון, אפשר לספר נכון ונספר לא נכון. אז בואו נשמע קודם כל, אם אתם יכולים לשים את הקטע שבו רב מאיר קלמוס מספר את הסיפור בגרסתו של המרצה האי-אידיאלי.
אני רוצה לומר לכם שהלבוש קובע הרבה יותר ממה שאתם חושבים. למשל, העניבה, שזה סך הכל חתיכת בד, אני יכול להגיד לכם שזה משפיע מאוד איך אנשים מסתכלים עליך. למשל, לפני כמה שנים אני זוכר שהייתי בסמינר ערכים, והייתי בחדר האוכל אחרי הרצאה, ובן אדם אחד הרים את היד, התקרבתי אליו, ונדהמתי לגלות שהוא מבקש ממני להביא לו מנת אוכל כאילו שאני מלצל. אז אתם מבינים עד כמה זה יכול להגיע? שיכולים לבלבל בגלל שאתה בלי עניבה, שאתה מלצר? אז אני רוצה שתבינו כמה החתיכת בד הזאת, שאתם קוראים לזה עניבה, יכולה להשפיע על ההופעה שלכם, ועל החשיבות שנותנים לכם בתור בני אדם.
בואו נשים לב למה שקרה כאן. המרצה האי-אידיאלי סיפר לנו סיפור, הוא רצה להראות למה חשוב, למה ההופעה החיצונית של האדם יכולה מאוד להשפיע על האופן שבו הוא נתפס בידי הקהל ובאופן שהוא תופס את עצמו, והוא המחיש את זה באמצעות אנקדוטה. איך שפעם, בגלל שהוא לא לבש עניבה, אז חשבו שהוא עובד במקום וביקשו ממנו כל מיני דברים. אבל הוא הציג את זה בצורה מאוד לא מסודרת, מאוד לא מאורגנת, והתחיל מהסוף, הלך להתחלה. בקיצור, הוא סיפר את הסיפור, אבל בעצם פספס את הפואנטה ולא יצר את המנוף לעורר הקשבה והתלהבות אצל המאזינים. עכשיו, בוא נשמע בדיוק את אותו הסיפור, אבל כשהוא בנוי בצורה נכונה, ואת הקטע הבא אנחנו לוקחים מתוך הרצאה של הרב דניאל נשיא.
לפני כ-15 שנה הגעתי לסמינר ונכנסתי לחדר האוכל, כמו כל פעיל שמחפש אי אלו אנשים שיש להם שאלות אחרי הרצאה, והנה פתאום מישהו מרים את היד, רוצה לשאול אותי שאלה. ואז אני מתקרב אליו, והאמת היא קצת פחדתי. מי יודע, הוא נראה אדם מאוד משכיל. שמה הוא ישאל אותי על הדינסטיות במצרים, על המנחותף השני וססי השלישי. ניגשתי בחילוב רעדה, כולי ברטט ובזיע, מתקרב אליו לשולחן, ואני מתבונן, ואז הוא מתבונן בי, ואומר לי, סליחה, לא קיבלתי שניצל. האמת היא, אני לא זוכר כמה זמן לקח, קפאתי במקום. לקח לי זמן ככה לאסוף את עצמי, לארגן את עצמי בחדש, והוצאתי לו שניצל בצלחת ככה באלגנטיות. אני מתקרב אל הבסך ואני נותן לו את השניצל, הוא אפילו לא מצמץ, ואני יושב אחרי זה וכולי מזיע, ואני אומר לעצמי, זה היה חנוכה, מה אני אגיד לאשתי? הלכתי לסמינר לחלק שניצלים? מה זה הדבר הזה? איך יהודי מבקש ממני שניצל? מה, אני מלצר? אבל אז התבוננתי, אמרתי, שם אני נראה אולי כמלצר, מי יודע? ואז התבוננתי וקיליתי לתדמתי שיש מושג שנקרא עניבה. והעניבה הזאת הייתה של שבת, מאז היא כבר לא של שבת. בארוחת הערב הגעתי כבר לחדר האוכל עם העניבה של שבת. והפעם אמרתי, אני רוצה לראות מישהו שבקש ממני שניצל. ובאתי לחדר האוכל, באתי עם העניבה. בקיצור, אני נכנס לחדר האוכל, ובהרבה התדמה, מישהו מרים את היד, רוצה לשאול שאלה. מה אגיד לכם? לא ידעתי. אבל כמו אפקט פבלוב כזה, ככה פתאום בבת אחת, עלה לי כל הפחד. וואו, הוא בטח מבקש ממני עכשיו שניצל, הוא מבקש איזה... ולאורך כל הדרך, אני מנסה להגיע אליו בחילוב רעדה, מה חסר לו על השולחן, בורקה, שניצל, מה? שלא מבקש ממני רק את זה, ואני מסדר את העניבה תוך כדי... רבותיי, הגעתי אליו למרבה התדמה, הוא שואל אותי, כבוד הרב, רציתי לשאול שאלה, נשמתי לרווחה. ידידי היקר, תשאל אותי גם על המחותף השני וססי השלישי. אני פה לידך, מה שאתה רק רוצה תשאל, רק אל תבקש ממני שניצל. מה שאני רוצה לומר לציבור הרחב, תראו כמה סמרטוט הפשוט הזה. פשוט סמרטוט, הוא סמרטוט, אבל יש לו מה שאני קורא לזה אפקט העניבה.
כן, זה אותו רעיון, אותו סיפור, כן, קצת הרבה יותר ארוך, הרבה יותר מפורט, הרבה יותר מעניין, אבל הוא גם מעביר את המסר בצורה הרבה יותר אפקטיבית. זאת אומרת, אתה יכול לספר אותו סיפור בשתי גרסאות, גרסה דלוחה, מאכזבת, לא מעניינת, וגרסה מרתקת וסוחפת. הרב נסים, מה אתה אומר?
אני חושב שביסוד של העניין עומד הרציונל שלנו כמרצים להטמיע כמה שיותר בליבו של השומע את התכנים עצמם. בשעה שאני מדבר בצורה מונוטונית, חוזרת על עצמה באותו לבל, האדם נרדם, הוא לא מפנים את המסר. לכן אני חייב לצבוע את המילים, לכן אני חייב לייצר דרמה עם קריזמה, אני חייב לייצר תיאטרליזציה של התכנים עצמם ולצייר אותם בצורה צבעונית ככל האפשר. מה שעשה הרב קלמוס באמנותו הרבה, כן, במרצה האידיאלי, הוא עשה את המקסימום טעויות האפשריות. הייתי אומר 12 טעויות מתוך 10 אפשריות.
מה למשל שמת לב? איזה סוגי טעויות הוא עשה?
קודם כל הוא דיבר מונוטונית. פשוט לדבר מונוטונית, זו לא הרצאה. אז אתה מספר סיפור, לפחות תתאר את זה עם דרמה, היה לך קשה, התרבטת, נעלבת, פגעת, עיזת, משהו, תכניס קצת אנרגיה.
תכניס רגש.
אם כן, הדרמה, וגם זה היה בצורה דיבורית, פשוט דיבורית. הרצאה, סיפור, זה לא דיבור. דיבור תדבר בבית עם הילדים. אתה עכשיו נמצא מול קהל, אתה חייב לייצר כמה שיותר אנרגיה, כמה שיותר דרמה, לא דיבור. אנשים שולחים עם תקליטורים של הרצאות שלהם. הוא חושב שהוא המרצה הכי טוב בעולם. מסתבר שפשוט מדבר. ואני אומר לאנשים, אל תדברו, תייצרו דרמה. חוץ מזה, הוא אמר את המסקנה בהתחלה. למה? תן לאנשים להתבשל, להבין למה התכוון המשורר.
שמור גם איזה אלמנט הפתעה.
כן, הופך, הפירמידה הפוכה, שלא לדבר על חוסר אינטונציות. במילים פשוטות, הסיפור בצורה נכונה יכול לחולל מהפכה הסברתית של ממש. דינמיקה אחרת, צורת רתק אחרת, שינוי טוטלי בדפוס השיח שלנו.
טוב, אז אין ספק שסיפור יכול לשפר כל הרצאה, אבל יש דבר אחד שאי אפשר להתחמק ולנצל, וזה חוב למפרסם. אז אנחנו נצא עכשיו למקבץ פרסומות, ומיד אחר כך אנחנו נהיה כאן עם הרב שלמה לוינשטיין, שגם יספר על אומנות הסיפור מזווית הראייה שלו. היו איתנו.
עכשיו איתכם, המרצה עם הרב אליעזר איזיקוביץ' והדוקטור הרב דניאל נשיא. השירים שאהבנו, הלעיתים הגדולים מכל הזמנים. רגע, שכחת לומר מי מגיש? לא צריך מגיש, המוזיקה הכי טובה, בלי דיבורים ובלי סיפורים. ימים שני, שלישי ורביעי, בשש בערב, כאן בכל חי.
קורס הכשרת מרצים מחזור חורף יוצא לדרך. ארגון עמדה גאה להציג בפניכם קורס הכשרת מרצים מהמובילים והמקצועיים בציבור החרדי. עמדה, מכאן תצא מרצה. לפרטים והרשמה 02-5-4-0-20 עמדה, ללמוד מהגדולים, להיות מהמובילים.
אצילו! הוא לא נושם!
מה תעשה עד שמגיע אמבולנס? תבצע אחיה? תצעק עוד? תסתכל עליו גוסס? כל מה שאתה צריך לזכור בזמן אירוע חירום רפואי הוא 1221. מספר הטלפון של איחוד הצלה. אלפי המתנדבים של איחוד הצלה הם אזרחים בעלי הכשרה רפואית העסוקים בשגרת יומם עד שהם נזעקים להציל חיים. 3 דקות בממוצע והמתנדבים אצלך. 1221. תצליח לזכור?
יישארו בנתיב שלכם. האוניברסיטה הפתוחה. תואר יוקרתי בדרך שלכם.
רק באוניברסיטה הפתוחה לומדים לתואר אקדמי מהבית, במקום, באווירה ובסביבה הטבעית שלכם, המתאימה ביותר לאורח חייכם. האוניברסיטה הפתוחה, 09-778-3333, 09-778-3333.
בכל מקרה חירום רפואי, צלצלו למוקד 1221 של איחוד הצלה, בכדי לקבל את המענה הרפואי המהיר ביותר.
לכל המאזינים, סליחה, לכל המאזינים היקרים, ערב שבת שלום.
בכל ערב שבת שומעים אנו את הרב חנוך גברד. מהיום נוכל ליהנות מהגיגיו גם בשבת. סדרת הספרים שיעורים באגדות חז"ל, ועכשיו במבצע 22 כרכים על פי סדר התלמוד הבבלי, בשפה קולחת וברורה, חינוך, השקפה, מידות טובות ודרך ארץ, חובה בכל בית. להזמנות חייגו עכשיו 08-97-44-666 08-97-44-666.
סובלים מכאבי גב, בעיות אורתופדיות, ברכיים, מפרקים, דלקות? שימו לב, אפשר לשים לזה סוף, אחת ולתמיד. בשיחת טלפון אחת, תוכלו להיפטר מהכאבים. חייגו עכשיו וקבלו את הפטנט הבינלאומי עם הפעולה הכפולה שמטפל גם בכאב וגם במקור הבעיה. ביקיור לייזר עד הבית במחיר מיוחד. לקבלת ההטבה חייגו עכשיו למוקד הכאב של ביקיור לייזר, כוכבית 3414, כוכבית 3414.
מחפש לקנות או לשכור דירה? צלצל עוד היום ללוח הארץ, הלוח המוביל בארץ לציבור החרדי. חייגו עכשיו 03-80-5-2, 03-80-5-2.
שלום, כאן חיים ולדר, בתקליטו 16 של חבורת תרי"ג.
לא, לא, אני לא עומד בזה.
באמת עדיף שנשכב. תצטמקו, תצמדו לאדמה.
הם התקרבו עוד יותר לכיוון השיחים, וחיציהם היו מכוונים קדימה.
או-או, זה לא טוב.
חבורת תרי"ג, ביום חמישי בחנויות.
למנויים חייגו.
0722-79-6666.
ותן חלקנו 5 דקות לימוד יומי של משנה, הלכה ואגדת מהגמרא עם נקודת מבט עכשווית. לחודש התנסות חינם חייגו כוכבית 3029.
בכל בוקר מ-10 ועד 12 המשפחה מעל הכל. וביום שני הקרוב תתארח באולפן מיכל שיין, דיאטנית קלינית ויועצת לתוספי תזונה מבית אלטמן, שתענה על שאלות בנושא תוספי תזונה לתקופת טרום הלידה ולאחריה. עניין משפחתי, כל בוקר 10 עד 12, כאן בכל חי.
עכשיו איתכם, המרצה עם הרב אליעזר איזיקוביץ' והדוקטור הרב דניאל נשיא.
שלום מאזינים ומאזינות יקרים, חזרנו אליכם, אנחנו בתוכנית המרצה. ובפרק הזה אנחנו עוסקים באומנות הסיפור, ושמענו איך סיפור, אם הוא מוגש בצורה נכונה, יכול לשדרג כל הרצאה, ויכול להיות כלי מעולה להעברת מסרים עקיפים ולעורר את הרגש של המאזינים, וגם לגרום להם לזכור את ההרצאה הרבה יותר זמן, כי האמת היא שאנחנו זוכרים סיפורים הרבה יותר מכפי שאנחנו זוכרים רעיונות. ודרך הסיפור אפשר ליצור מין עוגן כזה שעוזר לאנשים לזכור ולחוות את הנושאים שעליהם דיברנו. הרב נשיא, אני רוצה להפנות אליך שאלה שמסקרנת אותי. כשאדם בוחר, הולך לבחור סיפור עבור ההרצאה שלו, מה עדיף? סיפורים היסטוריים, סיפורים שהוא שמע מאנשים אחרים, או אולי יש עדיפות דווקא לסיפור האישי, משהו שקרה לך? אולי זה פחות מרעיש, אולי זה פחות דרמטי, אבל העובדה שאתה מספר את זה מכלי ראשון נותנת לזה משקל עודף.
אין ספק שבכל החזיתות של הופעה של אנשים בפני קהל, כאשר המרצה עצמו, המגיד שיעור, או אפילו בביתו של האדם, בשעה שהוא מדבר על עצמו, זה נעשה הרבה יותר אקטואלי, הרבה יותר מרתק, הרבה יותר מעניין ומסקרן.
מה יעשה אדם שהוא לא ברח משבי החיזבאללה, לא קפץ ממטוס בוער ולא היה כומר שהתגייר? נו, אז איזה סיפור יספר?
קודם כל שיחפש בקורות חייו, שמה היו כאלה תופעות והוא מתכחש אליהם. אבל מעבר לכך, הוא פשוט יכול לספר גם על עובדות של התמודדות שלו עם החיים. היו הרבה ניסיונות, טלטלות, עליות, ירידות, ניסיונות, דילמות.
אתה אומר שכל אחד יכול למצוא דברים בחיים שלו.
מה שאני עושה, אני אוסף במשך 6 ימים, אני אוסף את עלילות השבוע, והן הרבה מאוד עלילות, ואני ממחיז אותן בשבת בפני הילדים. לפעמים אני שואל אותם מה לעשות.
כל מיני סיטואציות,
זה יכול להיות במקולת, זה יכול להיות בנסיעות על הכביש, ויתור כאן.
זאת אומרת, אתה בעצם יכול לקחת כל פרט, כל מיני פרטים שרגילים כאילו בחיים, ולהפוך אותם לחלק מהסיפור.
כן, גם אם הצלחת וגם אם לא הצלחת. פשוט להציג את זה בפני אנשים.
אני אשאל עוד שאלה, שאלה קצת עדינה, קצת רגישה. האם מותר לאדם להמציא סיפורים?
חלילה וחס.
האדם רוצה להעביר, רגע, אני אסביר את למה כן, אחר כך תשלול, אבל הוא רוצה להעביר מסר, הוא רוצה לעורר התלהבות בשומעים, הוא רוצה לחזק במידות טובות, אז הוא בודם מליבו סיפור פיקטיבי, דמיוני, שכביכול קרה עם רב כזה או אחר, ומלביש עליו את הסיפור. מה...
אני חייב לומר...
יש לי הרגשה שיש כאלה שעושים את זה גם כן.
לא, לא, אני מאוד מתקומם אפילו על המחשבה לאה והמינה בכלל לדבר הזה, משום שההיסטוריה גילתה שכשאדם מספר סיפורים שלא היו ולא נבראו, לא די בזה שזה לא עוזר, זה יכול לגרום לנזק שלא יתואר. היום למשל, אנחנו יודעים בהרצאות שלנו, שאדם מספר על דברים, אפילו לא על עצמו, יושבים אנשים עם סמארטפונים בקהלים חילוניים, והם גולשים ובודקים האם אכן קרה ואכן נכון או לא נכון.
אבל אתה אומר שגם...
לפעמים אדם חופר בהיסטוריה ובודק האם קרו הדברים או לא קרו.
ואז כשמתברר שסיפרו לו סיפורים לא נכונים, אז הוא כבר מפקפק בכל... כל יתר הדברים שמלמדים אותו.
חילול השם היא מדרגה ראשונה, וצריך להימנע מזה לחלוטין.
טוב, בינתיים אומרים לי שעל הקו נמצא הרב שלמה לוינשטיין. ערב טוב, הרב. הרב לוינשטיין, שלום וברכה, כן. עכשיו אני שומע אותך. אני חייב לומר שאם יש מישהו היום בשנים האלה ש... ככה נושא את נטל המגידות, והוא ממש ממשיך את דרכם של המגידים הקלאסיים מימים עברו, זה הרב לוינשטיין. ואתה באמת מרבה מאוד לעשות סיפור, יצא לי לשמוע את השיעורים הנפלאים והנהדרים שלכם, אתה עושה שימוש רב גם במשלים, גם בסיפורים, ואני רוצה לשמוע מפיך באמת, מה סוד כוחו של סיפור? למה הסיפורים כל כך משפיעים על המאזינים?
יש כאן כמה דברים. המשל, יש לו שתי מטרות. מטרה אחת, לחדד דברים. המשל. למשל, אני רוצה לשאול, למה לספירת העומר קוראים ספירת העומר? בעצם עומר זה הרי כמות, נכון? אז זה כמות, זה 2.5 קילו, 2.25 קילו. זה מה שנותנים, מפרישים חלה, גם כן מעומר. 43 ביצים. אז אם ככה, למה קוראים לזה ספירת העומר? לא צריכים לקרוא לזה ספירת המנחה. עכשיו, אמרתי את זה, זה לא כל כך מרשים. אבל אם אני אספר את זה בצורה כזאת, יום אחד קראתי לבן שלי, אמרתי לו, תעשה לי טוב, הלך תביא 2.5 קילו בננות מהירקן. עכשיו, אני הלכתי לנוח, אני שומע את הדלת נפתחת, הילד נכנס. מה אני אשאל אותו עכשיו? האם הבאת בננות, או אם הבאת 2.5 קילו? אז זה תלוי. אם אני רוצה בננות, אז אני אשאל אם הבאת בננות. אבל אם אני רוצה, נולד לי ילד, והרופא אמר שהוא עוד לא מספיק גדול, אי אפשר לעשות לו ברית, אז במילא רק שהוא יקשתו כל 2.5 קילו, רק אז אפשר יהיה לעשות לו ברית. ואין לי משקל מדויק בבית, אז אמרתי, תביא 2.5 קילו בננות כדי שנשקול את הילד, אז אני אשאל אם הבאת 2.5 קילו. במילא, כשאנחנו אומרים ספירת העומר, למה קוראים לזה ספירת העומר? עומר זה משקל. מה לזה ולספירה? ספירה זה על המנחה שהביאו בבית המקדש. עכשיו, השאלה היא הרבה יותר ברורה. יוצא שעל ידי המשל חידדנו את הדברים. יש סוג אחר. המשל נועד כדי לא להפריע לקלוט את המסר. אם אני רוצה להגיד איזה נקודה, שאני יודע שיש בקהל אנשים ש קשה להם לשמוע את זה, בגלל שהם נגועים באותה נקודה. אז אם אני אדבר על הנקודה עצמה, הם מיד סוגרים את האוזניים ואת העיניים ועוברים לעולם שכולו טוב. בעידן שלנו הם עוברים לאייפון. אבל אם אני מספר סיפור, וזה לא נוגע אליהם בכלל, ואז הם שומעים את כל המסר. כשעברתי לנמשל, כבר אין להם לאן לברוח. לצורך זה נברא המשל.
כן. אגב, אני מוכרח לשאול, המשלים האלה, אפילו המשל שמשתמשת בו עכשיו, עם הבננות והתינוק, אתה יושב ומתכנן את המשל הזה? אתה בונה אותו? אתה מוצא אותו במקום אחר? או שזה מתוצרת עצמית?
כמובן שחלק ככה וחלק ככה. כשיש סייעת הדשמיה, אז נופל משהו טוב ככה, ואם לא, יש בספרים הרבה מאוד, ברוך השם. אז זה צריכים לדעת. כשוקחים משל של המגיד מדובנה, אז הוא הרי מדבר במושגים אחרים מאשר שאנחנו מדברים היום.
סוסים ועגלות.
הרבה פעמים עדיף להעביר את זה למודרניזציה, כן? לא לדבר על עגלה, לדבר על מכונית, ולא לדבר על... אני יודע, הדברים צריכים להיראות, להישמע יותר קרובים לשכל.
עוד שאלה אחת, הרב גם משלב הרבה מעבר למשלים, גם כן סיפורים. אבל לסיפור גם יש איזה כוח מיוחד.
הסיפור גם לא יש שני תפקידים. יש פעמים שהסיפור עוזר להבהיר את המסר. זאת אומרת, אמרתי רעיון, הסברתי אותו, אבל, אתה יודע, פעם הרב דיבר עם הילדים שצריכים לעבוד על מידת תאוות האכילה. והסביר 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 והסביר, ולמחרת היה בר מצווה של אחד הילדים, ואז הרב, כשהגיעו לגלידה, אז הרב אמר, נו, עכשיו הגיע הזמן ליישם את זה. אז אמרו, חשבנו שתכוונת על המרק. כשאתה מדבר, ואתה מדבר סתם באוויר, אנשים לא... המסר הוא עבר, אבל לא ירד לפסים מעשיים. הסיפור הרבה פעמים נותן לזה את המימד המעשי, על מה אנחנו מדברים. תן דוגמה מהחיים. אז דיברת על חסד ואתה מביא איזה דוגמה, סיפור שהיה, או אתה מדבר על אמונה ואתה מביא סיפור שהיה, אתה מדבר על שבת ואתה מדבר על מסירות נפש לשבת ואתה מביא דוגמה, אלה דברים שמושיבים את כל העניין הזה למקום הנכון, לאן שרצינו להגיע. יש פעמים שהסיפור עצמו הוא המסר. וזה, אני אתן דוגמה, לאחרונה, אני מספר את זה הרבה, שאני הייתי ילד, גדלתי בפתח תקווה. והרב של בית הכנסת שלנו קראו לו הרב אהרון בייפוס, הוא היה אדם שהפסיקו את המודל הזה כבר לייצר מזמן. אדם ירא שמיים, ענב, אציל, מיוחד מיוחד. כל אחד שראה אותו ראה את השכינה חופפת עליו. הוא והרבנית שלו, שניהם. ולא נולדו להם ילדים, והם הלכו והזדקנו, והרבנית כבר נפטרה, והרב היה, בסוף ימיו היה קצת לפעמים מבולבל. וביום האחרון שלו הוא שאל את האחיין שלו, אתה יודע אולי איפה שמתי את הכרטיסים של להופעה של הרקדניות מהפיליפינים? זה היה כזה לא לעניין, כזה לא לעניין, מיד אחרי זה הוא נפטר. וזה, אז בסדר, הוא היה מבולבל, אבל זה לא התאים לו, מאיפה הוא הביא את המילים האלה בכלל? בשבעה נכנס אחד הרבנים של פתח תקווה, וששמע את הסיפור, אז אמר, אתם לא יודעים על מה מדובר. הביאו פעם עיריית פתח תקווה, הביאה הופעה של רקדניות מהפיליפינים, וזה היה צריך להופיע בליל שבת. והרב בייפוס עשה כל מאמץ לבטל את זה, ולא הצליח. אז הוא לקח הלוואה ענקית, וקנה את כל הכרטיסים. ואז הוא בא לאנשים לבקש שיעזרו לו לשלם את זה. אז אמרו לו, אתה טיפש, מה, מחר יהיה עוד פעם, אז תקנה עוד פעם את כל. זה לא דרך. הוא הלך לסטייפלר ושאל אותו אם הוא עשה טוב. והסטייפלר הקדוש ענה לו, עשית טוב מאוד, והכרטיסים האלה זה הכרטיסים של הכניסה שלך לגן עדן. במקרה הזה הסיפור הוא המסר, אתה לא צריך יותר כלום. זה לא משל, זה לא משהו שבא להבהיר, זה הסיפור עצמו.
כן, נמצא איתנו כאן באולפן הרב דניאל נשיא, והרב נשיא גם רוצה לשאול את הרב שאלה.
הרב לוינשטיין היקר, רציתי אולי לשאול, הרי כשאתם נדרשים למסור על נושא מסוים, מאיפה אתם מאגדים, או האם יש לכם איגוד של כל הסיפורים לנושא ספציפי, או אני מדבר על נושא, לא על פרשת שבוע, לא על פסוקים כסדר, אלא לא יצויר שמבקשים את הרב לדבר, נאמר, על בחירה חופשית. אז מאיפה המאגר? איך אתה...
אין לי מאגר לכל דבר. אם יש לי נושא שאין לי עליו סיפור, אני אחפש. אני מקווה בסייעתא דשמיא למצוא.
אבל איכשהו תמיד הסיפור מגיע אליכם. זה משהו מופלא.
אתה מכיר את הקדוש ברוך הוא. והוא מסדר את הכל, מה? אנחנו לא בלבטים על כלום.
טוב, יישר כוח הרב לוינשטיין על הדברים באמת...
אני מבין שאתם עוסקים לנסות להסביר לאנשים איך להיות מרצים.
איך לשפר את...
הדבר הכי חשוב להסביר לאנשים שלא נורא אם טועים בהתחלה. זה קרה לכולם, גם לי זה קרה, אני כבר קרה לי פעם בתחילת הדרך שעליתי לבמה, ובאמצע הדרשה שכחתי מה אני רוצה להגיד. וירדתי.
עד כדי כך?
כן, לא קרה כלום. קרה, בטח שקרה, התביישתי והכל, אבל לא קרה כלום. אנשים צריכים להתחיל ולהשתדל, העולם זקוק לעוד דרשנים, צריכים לעשות מאמץ שיהיו עוד.
יישר כוח, תודה רבה על הדברים, חן חן לכם,
בהצלחה.
תודה רבה לרב לוינשטיין. אני חוזר אליך הרב נשיא, יש לנו ממש ככה רגעים קצרים עד לסיום התוכנית, כמה דברי סיכום קצרים, טכניקות מעשיות, טיפים בכל הקשור לסיפורים.
אני לא יכול שלא להזכיר את הגמרא במסכת סוטה, שם הגמרא מביאה שני דרשנים בתקופת האמוראים, רבי אבהו ורבי חייא בר אבא. שם אומרת הגמרא שכשרבי אבהו דרש באגדה, ורבי חייא בר אבא דרש בענייני הלכה ופלפול תלמודי, אז עזבו כל העלמה לרבי חייא בר אבא ועזו לגבי רבי אבהו. הם פשוט הלכו לשמוע את האגדה. אז מגיד שיעור בעל תבונה נכונה, אז חשוב מאוד שהוא ישלב, וגם שהוא מדבר בפלפול תלמודי או באיזשהו עיסוק הלכתי, חשוב שיזכיר באיזושהי צורה איזשהו ציור, סיפור או משהו שימחיש את העניין הזה. השורה התחתונה, בעצם כשאדם מכין הרצאה, חשוב שיהיה לו רפרטואר מסודר, במערכת בקרטסת או במחשוב בצורה מסודרת עם תיקיות, והוא עוגד אותם לפי נושאים ומחבר אותם. חשוב שהסיפור עצמו יהיה ענייני, קצר, תמציתי, כמה שאפשר, עכשווי, כן? רצוי שיהיה גם סיפור אישי כאמור, כמו שדיברנו בנושא. סיפור שאפשר להזדהות איתו, לא משהו כזה אבסטרקטי, רוחני, רחוק מדי מהמציאות. סיפור שאפשר לדמיין אותו, שישמע אמין וכו', וגם לחשוב על ההיבט הצורני, לא לקרוא מן הכתב, לא הזכרנו את זה, לא לדקלם, ועם הרבה דרמה והתאמה.
טוב, אני רוצה באמת להודות לרב נשיא על הטיפים המאוד שימושיים, וגם לרב לוינשטיין על ככה על התוספת שהוא השביח את התכנים פה ועם כמה הערות מצידו, וגם לרב מיר קלמוס, המרצה האידיאלי, שכרגיל הוסיף לנו את הזווית שלו להבנת הדברים. בשבוע הבא אנחנו נהיה כאן בתוכנית נוספת בסדרה המרצה, ואנחנו הולכים לעסוק בהומור, הומור וחידוד, איך הצחוק והחיוך תורמים להרצאה, איך עושים את זה בצורה נכונה ומאוזנת. תהיו איתנו בשבוע הבא, נשתמע בעזרת השם. כל טוב, ערב טוב.
קורס הכשרת מרצים מחזור חורף יוצא לדרך. ארגון עמדה גאה להציג בפניכם קורס הכשרת מרצים מהמובילים והמקצועיים בציבור החרדי. עמדה, מכאן תצא מרצה. לפרטים והרשמה 02-5-4-0-20 02-5-4-0-20. עמדה, ללמוד מהגדולים, להיות מהמובילים.
כשמדובר בבית שלכם, דלתות פנדור.
דלתות פנדור, סימן שלא התפשרתם.
הצילו! הוא לא נושם!
מה תעשה עד שמגיע אמבולנס? תבצע החייאה? תצעק עוד? תסתכל עליו גוסס? כל מה שאתה צריך לזכור בזמן אירוע חירום רפואי הוא 1221. מספר הטלפון של איחוד הצלה. אלפי המתנדבים של איחוד הצלה הם אזרחים בעלי הכשרה רפואית העסוקים בשגרת יומם עד שהם נזעקים להציל חיים. 3 דקות בממוצע והמתנדבים אצלך. 1221. תצליח לזכור?
שלום, כאן דוקטור נפתלי הלברשטט. אני מטפל מומחה, מדריך מוסמך ב-CBT ומנהל תוכנית הכשרה לטיפול ב-CBT במרכז יונב. אני מזמין אתכם להצטרף לתוכנית הלימודים בטיפול ב-CBT. התוכנית באישור של איטה, האיגוד הישראלי לטיפולים קוגניטיביים והתנהגותיים, כי CBT לומדים רק אצל מומחים.
מרכז יונב, לומדים רק אצל המומחים. 02-6321-620.
יש חסד, מובילים במחיר, מובילים במגוון, מובילים בקשרות.
יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו באזור.
בכל מקרה חירום רפואי, צלצלו למוקד 1221 של איחוד הצלה, בכדי לקבל את המענה הרפואי המהיר ביותר.
שלום, כאן ספרה. שמעתם שברכו את החוידש? חוידש, מועדון אנשי ספר. יהיה מולה במבצועים, הבולנו לטויבו.
היכנסו עכשיו לרשת ספרי אור החיים ותיהנו מחודש אנשי ספר המציע לכם מגוון ענק של ספרים בהנחות ומבצעים מיוחדים. חדש, מועדון אנשי ספר 500, המועדון שמעניק לכם 500 שקלים הנחה במשך כל השנה ברשת ספרי אור החיים. חודש המועדון עד לתאריך ה' באדר.
אתה, כן, אתה
תמיד חלמת לעבוד במשרד פרסום מוביל, לבנות קמפיינים מנצחים, לעשות יחסי ציבור לחברות המובילות במשק או בתחום הפוליטי?
כמה פעמים שמעת את התשדיר הזה ואמרת לעצמך, זה מה שאני רוצה לעשות. אז קדימה, ההרשמה למחזור 10 בקורס פרסום ויחסי ציבור בניהולו של איתן דובקין בעיצומה. איפה הבוגרים שלנו עובדים? איפה לא? בכל תעשיית הפרסום. לפרטים והרשמה חייגו כעת 03-579-2111. הבית ספר של איגוד חברות הפרסום 03-579-2111.
מחפש לקנות או לשכור דירה? צלצל עוד היום ללוח הארץ, הלוח המוביל בארץ לציבור החרדי. חייגו עכשיו 03-80-5-2, 03-80-5-2.
עוד כל חי, השעה 11.
לילה טוב ושלום רב באולפן, אשר גרייבר. העבודות לכריית מנהרות הרכבת הקלה בגוש דן התבצעו גם בשבתות, כך נודע לכתבנו איתי גדסי. מכונת החפירה ששוקלת 900 טון תופעל עד לסיום חפירות הקווים התת-קרקעיים מבת ים דרך הערים תל אביב ובני ברק עד לפתח תקווה.